שלום עליכם. אז אנחנו כסדר הימים וכסדר הזמנים, אנחנו ערב ט"ו באב. נכון, ערב ט"ו באב, על ט"ו באב אומרים חז"ל במשנה הידועה בסוף מסכת תענית, לא היו ימים טובים לישראל, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב, שיחול ביום שישי. אנחנו בליל י' דלד, ערב ט"ו באב. כ-15 באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין, שלא לבייש את מי שאין לו. זה דבר מעניין מאוד, זאת אומרת 15 באב ויום הכיפורים הולכים ביחד. אנחנו תופסים את העוצמה של 15 באב, 15 באב ויום הכיפורים. לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין, שלא לבייש את מי שאין לו. ועל זה אומרת המשנה, כל הכלים טעונים טבילה, זה משנה במסכת תענית, בגמרא זה בדף כ"ו, סוף מסכת תענית. כל הכלים, כל הבגדים, טעונים טבילה, זה בזמן בית המקדש. ובנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. ומה היו אומרות? בחור, שנה עיניך וראה מה אתה בורר לך. אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה, שקר החן ואבל היופי, אישה יראת השם היא תתהלל. ואומר תנו לה מפרי ידיה ויעללוה בשערים מעשיה, וכן הוא אומר צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זה מתן תורה. שזה באיזה תאריך? לא, עשירי בתשרי. ויום חתונתו זה מתן תורה, אחרת זה לא קשור למשנה שלנו. מה זה קשור ליום הכיפורים ול-15 באב? ביום חתונתו זה מתן תורה. אומר רש"י, מה פירוש ביום חתונתו זה מתן תורה? יום הכיפורים שניתנו בו הלוחות האחרונות. בסדר? יום הכיפורים שניתנו בו הלוחות האחרונות. וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. זו משנה מאוד יפה, ומרוב שהיא יפה לא שמים לב למה שכתוב בה. קודם כל שיום חתונתו זה יום הכיפורים, זה מתן תורה, באמת לא שמים לב. אבל אחרי זה אני מבין למה מופיע פה יום חתונתו זה יום הכיפורים, כי על מה דיברו במשנה? על שני ימים טובים. איזה שני ימים טובים? 15 באב ויום הכיפורים, בסדר? אז יום הכיפורים זה יום חתונתו, צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה. המלך שלמה זה המלך שהשלום שלו, זה הקדוש ברוך הוא. צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שיתרה לו אמו, ביום חתונתו זה יום הכיפורים, לא היו ימים טובים לישראל, וביום שמחת ליבו זה יום שיבנה בית המקדש. מה זה חשוב ל-15 באב? בנה בית המקדש בתשעה באב. בתו, למה בתו? איפה ראית שבתו באב יבנה בית המקדש? ככה יוצא מפה. דבר מעניין מאוד. זה לא כתוב, אבל יוצא מהמשנה. שאחרת מה הקשר? מה?
אם לא עוד יומיים צריך לחכות עוד שנה.
כן, נכון. אז זה עוד יומיים, משה, כמה צריך לחכות. מה כתוב פה? זה דבר מעניין מאוד. אז האמת היא, האמת, שנראה כאילו יום הכיפורים הכל ברור. נו, יום טוב לישראל. 15 באב צריך לברר. ככה הגמרא אומרת. האמת, לא נדבר על זה עכשיו בכלל, יום הכיפורים ברור. למי ברור? אתם מבינים מה עשו ביום הכיפורים? מה היו עושים ביום הכיפורים? בבוקר היו באים לבית המקדש להקריב. לא להקריב, מה פתאום כהן גדול היה מקריב? מחכים מחוץ לבית המקדש. לצפות. לראות כהן גדול יוצא בקדושה ובטהרה, בשלום, בלי פגע, ולשיר אמת מה נהדר היה כהן גדול, ואחרי הצהריים מה היו עושים? הולכים לרקוד. יום כיפור. בנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. מה זה טוב? ממש מתאים ליום כיפור. אצלנו אז זה נעילה. בסדר? זה... עליכם שימן, בואו. זה, על זה לא נדבר. זה הפשוט. זה יום כיפור, על זה לא נדבר, כי אנחנו רוצים לדבר על ט"ו באב. אז על יום כיפור נדבר בעזרת השם ביום כיפור. אבל עכשיו ט"ו באב. אנחנו עוד רגע ננסה להבין בכלל מה קורה, מה פתאום, מה זה ט"ו באב, מה העניין, אבל הגמרא אומרת כך, אני קורא מהיר את הגמרא, אמר רבי שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. הגמרא שעומדת בסיום מסכת תענית, אומרת כך, בשלמה יום הכיפורים. אני מבין, יום הכיפורים, למה הוא יום מיוחד? למה? תשמעו טוב. משום דאית בי סליחה ומחילה, יום שניתנו בו לוחות האחרונות. אז תשימו לב, יום חתונתו זה יום מתן תורה, באופן טבעי אמרנו מיד, איזה תאריך אמרנו בטעות? וו בסיוון. עכשיו אמרתי, לא, בוו בסיוון לא ניתנו הלוחות, בוו בסיוון עלה משה. אז מתן תורה היה ב... 40 יום אחרי נשברו הלוחות, אז עוד 40 יום אמצעים שדיברנו עליהם, ו-40 יום אחרי זה יום הכיפורים. יפה. בכל זאת, אנחנו אומרים זמן מתן תורתנו בחג השבועות. דיברנו על זה הרבה בשיעור הראשון והשני, בהתחלה. מצוין, אני שם בצד. אבל יש דבר אחר שיש ביום הכיפורים ואין בוו בסיוון. והוא כנראה יהיה קשור להבנה של 15 באב. איך מאופיין יום הכיפורים? תשמעו את הביטוי, למה הוא יום טוב מיוחד שלא היו ימים טובים לישראל כמוהו? סליחה ומחילה, יום שניתנו בו לוחות האחרונות. זה לא שני דברים. אתם יודעים במה זה יום סליחה ומחילה? שניתנו בו לוחות האחרונות. בסדר? מה השמחה הגדולה, מה הסליחה, הטהרה, הניקוי, הסליחה והמחילה? יום שניתנו בו לוחות האחרונות. כנראה שאם נרצה לזהות את אפיונו של 15 באב בדמיון ליום הכיפורים, נו, כנראה שגם הוא יום סליחה ומחילה. עוד מעט נראה מה קרה שם, נכון? נראה עוד מעט את הדברים, אבל כנראה שהמחבר הוא... לא ימי שמחה, כי סוכות זה זמן שמחתנו יותר מ-15 באב ומיום הכיפורים. זה לא סתם לקחו שני ימים טובים, במובן של ימים טובים. בסדר? Holidays. היו עוד ימים טובים לישראל. למה הימים האלה הם ייחודיים ודומים ושונים, וכל אחד הוא עולם בפני עצמו, בסדר? ושנית, אם זה יום סליחה ומחילה, למה זה צריך לבוא לידי ביטוי בבנות ירושלים שיוצאות וחולות בקרמים? טוב, דווקא הייתי מצפה ביום סליחה ומחילה להקפיד קצת יותר על הצניעות לכאורה. ככה כתוב בגמרא שהיו יוצאים לשווקים כדי לשמור שמתוך השמחה לא יבואו לחטוא. מה עושים? אז אני אומר לכם עוד פעם, ביום כיפור וב-15 באב, יום סליחה ומחילה, צריך להבין. אז הגמרא אומרת, אני חוזר לביטוי של הגמרא, בשלמה יום הכיפורים, יום סליחה ומחילה, יום שניתנו בו לוחות האחרונות, רש"י עושה את כל החשבון, בסדר? ואומר, ויום כיפור, אותו היום נקבע ליום כיפור, ורש"י מסביר למה נקבע יום כיפור ליום כיפור, אחרי שהוא עושה את החשבון של ו' בסיוון, י' ז' בתמוז, זה רש"י ארוך פה. ואז הוא אומר, ואותו היום נקבע ליום כיפור להודיע שמחל וניחם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. תשמעו טוב את רש"י. ועל כן נקבע צום כיפור בעשרה בתשרי. כך שמעתי. דבר רש"י. בסדר? זאת אומרת, אצלנו זה כאילו דברים נפרדים, אמרתי וורט יפה. יש צום מעשור, יום הכיפורים, עבודת כהן גדול, ואני גם יודע שבראש חודש אלול אז עשיתי... רש"י אומר, למה נקבע יום הכיפורים בעשרה בתשרי, יום הכפרה והסליחה והמחילה? כי הוא יום שניתנו בו לוחות האחרונות. נכון? פורש. עכשיו, לפי זה צריך להבין מה קרה ב-15 באב. אז הגמרא אומרת, אלא ט"ו באב מהי היא? אלא ט"ו באב מהי היא? ולפני שאני אגיד מה אומרת הגמרא, אני אקרא לכם פסוק. פסוק מסוף ספר שופטים. כתוב בסוף ספר שופטים כך. אחרי סיפור מעשה פילגש בגבעה. זוכרים כללית את הסיפור? מעשה פילגש בגבעת בנימין. שבט בנימין עושה שם מעשה שנקרא סדום. לא נקרא, הוא סדום לכל דבריו. ואז עם ישראל קובע קביעה מחרידה ואמיתית, וזה שבועה שאין עליה דיון ואין עליה עוררין, והקביעה היא איש ממנו לא ייתן את ביתו לבנימין. אתם יודעים מה המשמעות של הקביעה הזאת? חיסול שבט בנימין, או בידוד שבט בנימין, ובעצם בסופו של דבר אין. איש ממנו לא ייתן את ביתו לבנימין. אחרי זה, אחרי הכל, אחרי כל הסיפור כתוב, ששלחו כל העדה ודיברו אל בני בנימין וקראו להם לשלום, עבר זמן. ורוצים לקרוא לשלום, עם ישראל. ואז כתוב, העם ניחם לבנימין. מה היה ביום כיפור? הקדוש ברוך הוא מה? ניחם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. איך רש"י אמר? להודיע שמחל וניחם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. ועל כן נקבע צום כיפור בעשרה בתשרי. מדהים, עכשיו אני שם לב לביטוי. והעם ניחם לבנימין, כי עשה השם פרץ בשבטי ישראל. ויאמרו זקני העדה, מה נעשה לנותרים לנשים? כי נשמדה מבנימין אישה. זה ייגמר השבט. מה נעשה? ואז כתוב, אבל אנחנו לא יכולים לתת להם נשים מבנותינו, כי נשבעו בני ישראל אמור, ארור נותן אישה לבנימין.
הם מכרו גם את הנשים של בנימין? הם מכרו גם את הנשים של בנימין?
בטח, עם הסיפור שמעשה פילגש בגבעה. כן, 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 כן. ואז לא יודעים מה לעשות. ואז עונים את התשובה, תשמעו. ויאמרו... כן, 600. ויאמרו... הנה חג השם בשילו מימים ימימה. הנה חג השם בשילו מימים ימימה. הרי יש חג. והוא חג קדום. עכשיו אני מדבר איתכם בספר שופטים. מעשה פילגש בגבעה אמנם מופיע בפרק האחרון של ספר שופטים, אבל מי שזוכרים את ספר שופטים, שני האירועים האחרונים בספר שופטים, פסל דן, מיכה, פסל מיכה של שבט דן ומעשה פילגש בגבעה מופיעים בסוף הספר, אבל הם שייכים לתקופת תחילת הספר. רש"י, כל המפרשים במקום. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בסוף ימי יהושע. אנחנו נמצאים אחרי משה רבינו. אז אם כתוב שבשילו יש חג מימים ימימה, זאת אומרת שכבר היה חג. זאת אומרת שהחג הזה הוא פחות או יותר מזמן התורה. מימים ימימה. אז מה היה מימים ימימה? כלומר, אם נגיד הותרו שבטים או הותר שבט בנימין, זה לא מימים ימימה. זה טרי. אז היה משהו מימים ימימה. וחז"ל אומרים שזה ט"ו באב, אבל בואו תשמעו רגע את הפסוקים. שנייה, ויאמרו, הנה חג השם בשילו מימים ימימה, אשר מצפונה לבית אל מזרחה השמש, שילו. למסילה העולה מבית אל שכמה ומנגב ללבונה. כל המקום. ויצבו את בני בנימין לאמור, לכו, נו, וערבתם בקרמים, אמבוש. מה עושים בקיצור? מחסלים את הגזירה. מתירים את האסור. מתירים את הארור. מתירים את השבועה, נשבעו בני ישראל לאמור. כל בני ישראל. וראיתם והנה אם יצאו בנות שילה לחול במחולות, ויצאתם מן הכרמים וחטפתם לכם איש אשתו מבנות שילה, והלכתם ארץ בנימין. חטיפה. נחטף. והיה כי יבואו עליכם, והיה כי יבואו אבותם או אחיהם לריב אלינו, ואמרנו עליהם, חנונו אותם. כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה, כי לא אתם נתתם להם, כעת תאשמו. זהו, זה היה בדור הקודם. נגמר. ויעשו כן בני בנימין, חז"ל אומרים, מה דרשו? איך העיזו לעשות דבר כזה, עם ישראל? אז חז"ל אומרים, כתוב, איש ממנו לא ייתן את ביתו. אבל לא מבנינו. ויעשו כן בני בנימין, ויישאו נשים למספרה מן המחוללות אשר גזלו, וילכו וישובו אל נחלתם, ויבנו את הערים וישבו בהם, ויתהלכו משם בני ישראל בעת ההיא, איש לשבטו ולמשפחתו, וייצאו משם איש לנחלתו. אומרים חז"ל, באותו היום, גם הותרו שבטים לבוא זה בזה. מה זה הותרו שבטים לבוא זה בזה? זה היה לפני שתי פרשיות. בנות צלופחד. זוכרים את הסיפור? בנות צלופחד באות אל משה ואומרות לו, אבינו מת במדבר, והוא לא היה בעדת השם, הנועדים, בעידה הנועדים על השם, נכון? הוא לא היה בעדת קורח, הוא לא היה בעדת המרגלים, הוא לא היה, ואין לו בנים. ואנחנו רוצים להמשיך את ירושתו, את נחלתו, רוצים לעשות שם לאבינו. משה רבינו אומר להם שהוא ישאל את השם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כן בנות צלופחד דוברות. יפה מאוד. אז שם נפסקת הפסיקה שבת יורשת נחלה, נכון? וכל פסיקת נחלות מופיעה שם. יפה מאוד. מה זה בת יורשת נחלה? שאם בת משבט מנשה צריכה לנחול נחלה, היא לוקחת את הנחלה לביתה. היא התחתנה עם יהודים משבט אשר. היא התחתנה עם יהודים משבט זבולון. אז היא לוקחת את הנחלה בעצם משבט מנשה. זה יוצר בעיה קשה מאוד. כי אם הנחלה הולכת לפי הבנים, אז הנחלה נשארת בשבט. אבל אם גם בת יורשת נחלה, אז אתה יכול לשנות לגמרי את כל האריתמטיקה. באים בני יוסף, בני מנשה, ואומרים, זה יפה מאוד מה שאתה אמרת לבנות צלופחד בשם השם, אבל עכשיו אנחנו מאבדים את העסק. אמס, תזכרו גם ששבט מנשה מתחלק לשניים. לחצי בעבר הירדן המזרחי וחצי בעבר הירדן המערבי. ועוד אתה מכניס לנו עכשיו את כל האידיאולוגיות. אז אנחנו טובים מאוד באידיאולוגיות, תכלס שאנחנו נעלמים. מה יהיה? אומר להם משה, יפה מאוד אתם אומרים, צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, כן בני יוסף דוברים. אתה צודק, היא צודקת, וגם את צודקת. כולם צודקים. נו, אז מה עושים אם כולם צודקים? זה הדבר אשר דיבר השם. בת יורשת נחלה. אבל בת יורשת נחלה ולא תיסוב. היא תיקח, הנחלה הולכת עם הבת, אבל איך הנחלה לא תצא משבט מנשה? בנות צלופחד יישאו את בני דודיהן לנשים. והגזרה היא גזרה פשוטה. באמת הן יורשות, אבל הן נושאות את בני דודיהן לנשים. כל הבלגן לא סתם הן היו ורווקות, לא ניכנס לזה עכשיו, יוצא שהצעירה שביניהן הייתה למעלה מבת 40. כי הרי אבינו מת במדבר, רש"י מסביר או בחטא המעפילים, או בחטא מקושש עצים. שניהם בשנה הראשונה. הן באות אל משה רבינו בשנה ה-40, ורק אז מדובר על להיות לנשים. זאת אומרת שהקטנה שבהן, אינני יודע עד כמה הגדולה שבהן, אבל הקטנה שבהן היא למעלה מ-40. מה?
לא בעיה של הדור שלנו.
מעניין מאוד. זה מעניין מאוד מאוד. הקטנה שבהן. זה סוגיה מאוד מעניינת. אבל, וצריך להבין למה, חז"ל מתארים איך שבעצם הן מחכות להמשיך את צלופחד. אבל נשאר רגע בסוגיה שלנו, אז בנות צלופחד יכולות להתחתן רק עם בני דודיהן. באותה הזדמנות של החג בשילה, אומרים חז"ל, אמרו, שתיים במחיר אחד. גם שבט בנימין מותר לבוא בקהל, זה מה שנקרא אד הוק, זה מה שהיה מעכשיו, זה הדבר האחרון, שבט בנימין. והסיפור של בני דודיהם מסתיים. מה מסתיים? משה רבינו אמר, אבל זה הדבר. שבת לא הולכת משבט לשבט. אומרים חז"ל, משה רבינו אמר, זה הדבר, בדור הזה, במציאות הזאת. כלומר, דור שמנחיל את הארץ, חשוב לשמור על האריתמטיקה של השבטים. מאוד הגיוני. אבל אחרי זה כבר נמצאים בארץ. אתם יודעים מה אני הולך להגיד? חשוב לא לשמור. אחרי זה נמצאים בארץ, בזכות השם. בת מנשה מתחתנת עם בן זבולון, ובן זבולון עם בת יהודה, ובת יהודה עם בן בנימין, והכל פילה פלוי, מה בכלל הבעיה? עם ישראל חי. שני הדברים האלה קרו בט"ו באב. נו, אבל למה זה חג להשם ימים ימימה? הרי זה חג להשם ימים ימימה, הסיבה לא יכולה להיות זה. כי כל הפטנט היה לכו לשילה, שם יש חג להשם ימים ימימה. אז שם ביום הכיפורים יש חג להשם, בגלל יום הכיפורים. ומה זה ימים ימימה? זה באמת ימים ימימה. זה יום הכיפורים, זה השנה השנייה בהתחלה שם, השנה אחרי יום הכיפורים. ניתנו לוחות, סליחה לישראל, אז ביום הכיפורים, לא יצאו אז לשילה, כי זה היה במדבר. בסדר? אבל היה כנראה יום מיוחד, חג להשם מימים ימימה. ומה היה בט"ו באב מימים ימימה? אז עכשיו אומרת הגמרא את הסוגיה הזאת, ועכשיו ניכנס שנייה אחת, כתוב שם כך. אלא ט"ו באב מהי, אמר רב יהודה, אמר שמואל, יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. והגמרא אומרת, מה הם דרשו? רב יוסף אמר רב נחמן, יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל, שנאמר, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה. ממנו ולא מבנינו. רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, יום שקלו בו מתי מדבר. דאמר מר, עד שלא קלו מתי מדבר, לא היה דיבור עם משה.
זה גם הדברת מסליחה ומחילה. ברגע שתמו במדבר, סליחה ומחילה. ברגע הכיפור סלח להם, חזו בתשובה מלאה.
לא וגם חג, עוד מעט תראה שעל הסליחה ומחילה החג, זה לא וגם. מיד, מיד, נלך לאט.
גם ישראל, זה סליחה ומחילה ש...
בוא נלך לאט לאט, בוא נראה, זה פילי פלו, זה הכיוון, אבל צריך להבין אותו עד הסוף. יו עד שלא קלו מתי מדבר לא היה דיבור עם משה, שנאמר והיא כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות, וידבר השם אליי. ויהי כאשר תמו, זה בפרשת דברים, ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות, וידבר השם אליי. לא היה הדיבור, אליי היה הדיבור. אליי היה הדיבור. זאת אומרת, עד אז לא היה דיבור אליי. רש"י מסביר, אליי לא היה הדיבור עם משה בייחוד וחיבה. דכתיב, וידבר השם אליי לאמור, אליי נתייחד הדיבור. ולמרות שלפני כן כתובים בפסוקים וידבר ויומר והכל, איקא דאמרי, לא היה פה אל פה, אלא, תשמעו ביטוי, בחזיון לילה. גמגום. לא היה פה אל פה, אלא בחזיון לילה. גמגום. הסבר כדי שלא נתבלבל במה שקורה פה. בתשעה באב, בשנה השנייה במדבר, בתשעה באב, חטא המרגלים. נכון? 40 יום הם שבים מטור הארץ, ואחרי 40 יום כשהם שבים מטור הארץ, ויבכו העם בלילה ההוא, ועסקנו בזה בשבוע שעבר, בכייה של חינם, וזה היה בתשעה באב. באותו יום נגזר שכל 60 ריבו בני ישראל, מגיל 20 עד 60, כל 60 ריבו, כאן הגברים, כל 60 ריבו הגברים, ימותו במדבר הזה ולא ייכנסו לארץ. ובניכם אשר אמרתם, הם ייכנסו. חז"ל מתארים כאן תיאור מדהים. חז"ל מתארים איך בכל תשעה באב היו קוברים קברים, חופרים קברים. ובכל תשעה באב מתו 15,000 יהודים. וב-40 השנים היו אמורים למות 60 ריבו. בתשעה באב האחרון חופרים את הקברים כמדי שנה, וחופרים את הקברים ולא מתים. מחכים יום ואומרים לעצמם, זה עוד לא מבטיח כלום, כי אולי טעינו בעיבור החודש. אולי לא תשעה עכשיו, אולי מה שחשבנו שזה תשעה זה חטא. זוקפים את האפשרות של הטעות, סליחה, זוקפים את אפשרות הטעות הזאת, את המחשבה שאולי יש פה טעות, עוד כמה ימים, עד ליום אחד שבו כבר אי אפשר להגיד שזה טעות. מתי? הירח מלא. ואז מגיעים לליל ט"ו באב כשהירח במילואו, וכשמגיעים לירח במילואו בליל ט"ו באב, מבינים שנתבטלה הגזירה. ואז עושים חג להשם. וזה הפירוש חג להשם מימים ימימה. כלומר, את החג שהיה מימים ימימה, באים בסוף ספר שופטים זקני ישראל, בני ישראל אל שבט בנימין, ואומרים להם, תנצלו את חג השם שבו קלו מתי מדבר, שהוא חג של ריקוד מימים ימימה, צריך להבין מה הקשר. תנצלו את זה כדי שיותר שבט בנימין, ובאותה הזדמנות מותר גם היתר שבא לאסור שבטים זה בזה, וגם הוא מותר. זה קרה ב-15 באב. ואחרי זה הגמרא מביאה עוד מספר דברים שקרו ב-15 באב, אם נספיק ניכנס ואם לא נתמקד בזה. יש כאן דבר פלאי. אגב, לגמרא גם יש מסקנות בסוף מתשעה באב. 15 באב, אני אגיד לכם במהירות מה קרה עוד, חז"ל אומרים שב-15 באב ניתנו הרוגי ביתר לקבורה. ב-15 באב ניתנו הרוגי ביתר לקבורה. על זה אנחנו מברכים כל יום הטוב והמיטיב. אדריאנוס הרשע. שייך לתשעה באב. אדריאנוס הרשע שהורג את הרוגי ביתר ולא מאפשר לקבור אותם. ושם מתוארים התיאורים הכי מחרידים, איך הוא קושר אותם בגדרות, ולא מאפשר לקבור. אנחנו מברכים הטוב והמיטיב, הטוב והמיטיב, שלא יסריחו ושניתנו לקבורה. הגמרא מביאה דבר נוסף שקרה ב-15 באב, שהושיב ירובעם בנבט, שהושע בן אלה ביטל את הפרדסיות שהושיב ירובעם בנבט. אני לא אכנס לזה עכשיו, אם נוכל אחר כך. אבל מסקנת הגמרא בסוף מכל הדברים של 15 באב, אז מה? מה העניין של 15 באב? המסקנה בסוף של הגמרא היא מסקנה מאוד מעניינת. הגמרא אומרת שב-15 באב מתחילים הלילות להתארך. וכיוון שמתחילים הלילות להתארך, אומרת הגמרא, מכאן ואילך, תקשיבו טוב, זה הסיום של הגמרא, מכאן ואילך, מ-15 באב ואילך, דמוסיף יוסיף. ודלא מוסיף, ייסיף או יאסף. ביטוי מאוד קשה. יאסף, הכוונה היא יאסף. הגמרא שואלת, מה זה מכאן ואילך? ומסביר רש"י, מחמישה עשר אב באילך, דמוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה, יוסיף חיים על חייו. דלא יוסיף לעסוק בתורה בלילות, מאבד את חייו. זה מאוד מעניין, מה, איך כל זה קשור? כלומר, בחמישה עשר באב זה יום שהוא הזמן שבו הלילות מתחילים להתארך, אז זה עניין אסטרונומי. מאותו זמן צריך להוסיף בתורה, אתם זוכרים שחמישה עשר באב ויום הכיפורים הולכים ביחד? יום הכיפורים הוא יום שניתנו בו לוחות אחרונות. פתאום 15 באב הוא יום שמה אני צריך לעשות מכל הסיפורים היפים האלה. שמעתי היסטוריה מעניינת מאוד. מה אני צריך לעשות מכל הסיפורים היפים בסוף? נראה בלי קשר בכלל. לך ללמוד תורה. מה זה קשור? סתם החליטו בסוף ככה, אם אנחנו כבר פה אז ניתן לך איזה, נרוויח עוד שני חבר לדף היומי. מה רוצים בסוף? מה הסיפור? צריך להבין את הסוגיה הזאת של 15 באב, זה יום מופלא, זה יום שמחג להשם ימים ימימה, צריך להבין את זה לעומק. אני רוצה להתחיל את הכל בדבר פשוט, שלא שמתי לב אליו אף פעם. אבל אם תשימו לב אליו, הוא עולם ומלואו. מה כתוב? שב-15 באב קלו מתי מדבר? לא נכון. מתי קלו מתי מדבר? בתשעה באב. או, לא נכון. בתשעה באב שעבר קלו מתי מדבר. בתשעה באב הזה רק נכנסו. נגמר השבעה. נגמר השבעה על זה שלא מתו. זה השבעה שנגמרה על זה שלא מתו. תשמעו, זה דבר פלאי פלאות. תשימו לב, זה דבר מדהים. אתם זוכרים את השיעור שלמדנו לפני שבועיים על ראש חודש אב? שמשנכנס אב ממעטין בשמחה? איפה מת אהרון? נו, חידון מלפני שבועיים, איפה מת אהרון? אז מי שלא היה בשיעור אומר, מה פה? אמרצים, בהוראה. אבל ראינו סתירה גמורה. בפרשת מסעי, מה כתוב שאהרון מת איפה? בהוראה. שם מת אהרון, בהוראה. מתי? בראש חודש אב. ופתאום בפרשת עקב, פסוקים מפורשים, זוכרים? מתארים הכל הפוך. בפרשת עקב פתאום כל המסעות מתהפכים. הולכים במקום מבני יעקן למוסירות, הולכים ממוסירה לבני יעקן, שם מת אהרון ושם נקבר. פרשת עקב פרק י' וזה גם תקוע שם, אתם זוכרים, באמצע הפרק שעוסק בשבירת הלוחות, ורש"י שואל, מה זה עושה כאן ומה פתאום כאן מת אהרון, הרי באור ההר מת, ואיך המסעות התהפכו? הרי לא הלכו ממוסירה, אלא הפוך. מה מחדש לנו שם רש"י? חידוש גוואלד. כיוון שהתחילה מלחמת ערד, עם מות אהרון וישמע כנעני מלך ערד, אז ניצחו במלחמת ערד. אבל יראיתם ממלחמת ערד, חידוש מפחיד. ומה התחילו לעשות בני ישראל? לסגת חזרה אחורה. וללכת חזרה לאן? למצרים. בשנת ה-40. הדור שלא ידע את מצרים. הדור שכל מי שבין 40 ומטה לא ראה את מצרים. בני ה-50 היו תינוקות. מאיפה רוצים לרוץ למצרים? ואז רוצים לרוץ למצרים, זוכרים את רש"י? רש"י בפרשת עקב, זה מדהים. רוצים לרוץ בני לוי, תופסים אותם במסע השמיני במוסירות, אחרי שבעה מוסירות, שבעה מסעות, תופסים אותם, מלחמה פנימית, הרגו מכם ואתם מהם, ואז מפנימים את מותו של אהרון. ואז מבינים שהחדשות ומות אהרון הם לא שני דברים נפרדים. נכון שעסקנו בזה שיעור שלם? ואז במוסירה לא מת אהרון פיזית. במוסירה נפל האסימון. במוסירה הבנתם שאהרון מת. במוסירה לקחתם את המוסירות, את המוסירה, את המוסר, את המסורת, את ההבנה. לפי דברינו זה פלאי פלאות, לכן זה היורצייט היחיד שכתוב בתורה. לאף אחד אין תאריך פטירה בתורה, לא למשה רבינו, לא לאף אחד, רק לאהרון הכהן. ולפי פשט הפשט הפשט, למה? כי בראש חודש אב לאף אחד מה? לא היה זמן לשים לב, איש ויתאבל. אי, אבל כתוב היבקו אותו 30 יום, זה היה איפה? במוסרה. כלומר, זה דווקא אהרון, מי שהכי טבעי היה שיעצרו להתאבל. אבל למי יש זמן? יש חדשות. ואף אחד לא מבין שכל החדשות זה בגלל מות אהרון. אף אחד לא עושה את העצירה. מי מבין? הקליפות הטמאות. הכנענים, מלך הרד, העמלקי. הוא מבין. אנחנו עסוקים במלחמה בערד. יש לנו זמן להבין שהצדיק מת ואין לי שמה לב. וזה עסקנו בלילה שלפני ההלוויה של הרב אלישיב, זכר את זה כבר. אז למדנו את זה, נכון? אתם יודעים מה היה בט"ו באב? בט"ו באב הפנמנו שהכל יכול להתהפך. אני הולך להגיד עכשיו דבר נורא. מה שעשו באתרת השבטים זה לזה וביתר שבט בנימין, צריך אומץ אדיר בשביל זה. בא משה רבינו, הרי אני לא משנה פה עכשיו החלטה, אני משנה דבר תורה של משה רבינו, אבל משה רבינו אומר דבר תורה ברור, אין בזה דיון. פרשת מסעי, דברים ברורים. לא תיסוב נחלה ממטה למטה. נכון? יש החלטה ברורה, יש פסוקים מפורשים. מאיפה הכוח לדרוש את הדרשה? אבל זה לא הפשט בראשונים, אור החיים אומר אפשרות כזאת, אבל זה לא הפשט. חז"ל לא מקבלים. אתם יודעים מאיפה זה? תשמעו, זה דבר מדהים. גם הקדוש ברוך הוא שינה מה שהוא אמר. חוצפה. הקדוש ברוך הוא אמר שכולם ימותו במדבר. נו, אז 15,000 קוראים קברים. לא בהתנדבות. כי ברור להם, שכמו בעשרות השנים האחרונות, הם מתים. אין שום הבדל. הם נכנסים.
על פי המתמטיקה הם מדברים בוודאות שזה אלה הם. כי הם ה-15 האחרונים.
זאת המתמטיקה, הם המדויקים. זה פילי פלאות. כלומר, עד עכשיו עוד היה למישהו ספק. בפעם הראשונה, זה גבל, בפעם הראשונה שנכנסים המדויקים, זה ברור, כאילו די, אמרו שלום, נפרדו. זה עשרות שנים, זה 38 שנה, ברור. אין שאלות. זה דבר פילי פלאות. והם נכנסים. לא שייך. זה בהרוג ברגליו. הוא קם לתחייה באמצע השיבה. זה הכל ברור. כלומר, הקדוש ברוך הוא יכול לשנות דבר הכי ברור בעולם, אה? אתם יודעים מה למדו? ואז רגע, ואני אף פעם לא עשיתי את החיבור עד הסוף. ואז מה קרה ב-15 באב? כאשר תמו כל אנשי המחנה, נו, חזר הדיבור אל משה. מה הקשר? אומרים חז"ל, כי אז הוסרה הדאגה, אז חזרה השמחה, ואין דיבור עם משה מתוך עצבות. ואז חזרה שמחה, וזה היה בט"ו באב. למה? כי עד ט"ו באב עדיין הייתה דאגה. כלומר, כל עוד אני לא מבין שסליחה ומחילה זה מושג מוחלט, לא יכולה להיות שמחה. זה כל התורה כולה. כתוב אצל האדמו"ר הזקן באיגרת התשובה. שמי שאומר, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול לנו מלכנו כי פשענו. ומסיים, ברוך אתה השם חנון המרבה לסלוח. כי מסתמה שהקדוש ברוך הוא יסלח לו. אני יודע שעל זה אין סיכוי כל כך, אבל אומר האדמו"ר הזקן, אם זה כך, ספק ברכות להקל. הרי יש לך ספק אם הקדוש ברוך הוא יסלח. אם יש ספק, אסור להברך בשם המלכות, ברוך אתה השם, חנון אמר בן יסלח. אומר האדמו"ר הזקן בגלל התשובה. מי שיש לו ספק אם סליחה היא מושג בטוח, אסור לו לברך ברוך אתה השם, חנון אמר בן יסלח. רק מה? אתה לא מאמין בסליחה. כי אתה לא מאמין בהפיכות. כי אתה לא מאמין שהכל הפיך. אתה מאמין שהכל הפיך? באמת, לא במילים. חסידות כתוב שטו באב, יהיה שביעי של פסח. לא הבנתם מה אמרתי. מה יהיה בתשעה באב בעזרת השם? ייבנה המקדש, נכון? ייבנה המקדש. נו, אז תהיה חג גאולה לפחות כמו פסח? נו, אז מה יצא טו באב? שבי של גאולה. השבי של תשעה באב יהיה טו באב. אתם חושבים שזה סתם וורט? יום חתונתו זה מתן תורה, ויום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש, שייבנה במהרה בימינו. אבל אמרתם שהוא ייבנה בתשעה באב? אבל יש את הבניין ויש את ההפנמה. אתם יודעים מה יש בשביעי של פסח? יצאנו ממצרים בליל הסדר, אבל אפילו לא הבנו שיצאנו. רצנו. מתי הפנמנו את היציאה? בשביעי של פסח. כשראינו את מצרים, את השפת הים. אתם יודעים מה אמרו בבני ישראל כשיצאו ממצרים? מה אמרו בני ישראל בשביעי של פסח? וירא ישראל את מצרים, ויראו העם את היד הגדולה אשר עשה השם. רק עכשיו ראיתם את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים? לא הבנתי, ואיפה הייתם במכת הארבה? בפנסיה? דבר לא ראיתם? ברד לא ראיתם? הילדים בגן קופצים בחושך, לא? רק עכשיו, פה בים סוף, ראיתם את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים? כן! יש זמן שמת אהרון, ויש זמן שמת אהרון. אתם יודעים כמה ימים יש בין, כמה מסעות? יש שבעה. ואני אומר לכם, עד 120 שנים טובות, זה שבעה. שבעה זה הזמן שמת עד הזמן שמת. זה ההפנמה. גם המצרים הפנימו, גם המצרים תפסו את זה אז. בטו באב, קלו מתי מדבר. עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר גבל. כתוב שהמשיח נולד בתשעה באב. לכן אנחנו אומרים, נחם השם אלוקנו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים, ולכן האשכנזים נוהגים דווקא כמו שהארי מסביר, במקרה הזה, הארי אומר שבתשעה באב אחר הצהריים במנחה נולד המנחם, ולכן צריך להגיד, אז נחם השם אלוקנו את אבלי ציון וכו' וכו' וכו', כי אז כל ההיפוך. אז נולד המשיח. כתוב ברמב״ם בהלכות מלכים. תשמעו את הרמב״ם. כתוב ברמב״ם בהלכות מלכים. הרמב״ם פוסק את עניין משיח, המלך המשיח, מי זה וכו' וכו' וכו'. ואז כתוב במילים הבאות. כל מי שאינו מאמין בו, או שאינו מחכה לביאתו, לא בנביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורת משה ובמשה. הוא מתחיל להביא את הפסוקים מבלעם ופסוקים אחרים, דרך כוכב מיעקב, למרות שמשיח לא כתוב מפורש בתורה, בא הרמב״ם ואומר בצורות הכי קיצוניות שיש, המשיח זה הלכות שצריך ללמוד אותן, אגב מתבלבלים, כולם זוכרים שיש משפט שם ברמב״ם שאיני יודע איך יהיה עד שיהיה, וכולם אוהבים את המשפט הזה. המשפט הזה מופיע בפרק השני ברמב״ם בהלכות מלכים. מה יהיה לפני מה, מי יקום, איך העץ יעלה, איך העץ ירד, זה איני יודע איך יהיה עד שיהיה. אבל מה זה המשיח? אני יכול להסביר לך בדיוק מה זה המשיח. המשיח הוא זה שיקרב ישראל לאביהם שבשמיים וילחם מלחמות השם ויביא את העולם לתיקונו ויחזיר את העולם לקדמותו ויקבץ נדחי ישראל. בסדר? עכשיו תשמעו. דבר מדהים. תצא פעם אצל הרב קוק דווקא, זה דבר מדהים. מי שלא מאמין בו, שוכרים את הביטוי של הרמב״ם, או שאינו מחכה לביאתו, כופר. להגיד שמי שלא מאמין בו, כופר, האמת זה מובן לחלוטין. תעזבו עכשיו פסוקים, אני אסביר לכם למה. כי מה תפקידו של המשיח? להביא לעולם את תורת משה. אז מי שלא מאמין בו, נו, כופר. המשיח צריך לוודא שאכן תורת משה ניצחתכם, שאכן יש תורת משה בעולם, שמשה אמת ותורתו אמת. תסתכל בחיים. בכל מקום תורת משה קיימת ומנצחת, אתה יודע שלא. אז מה תפקידו של המשיח? להביא, אז מי שלא מאמין בו, כופר במשה, כופר בתורת משה. גם בלי פסוקים הבנתי את זה. בסדר? עכשיו באים הפסוקים ומוכיחים שזה כתוב מפורש בתורה שבכתב. אבל מה זה מי שאינו מחכה לביאתו? מה זה מי שאינו מחכה לביאתו? הרי הרמב״ם אומר מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו. מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו. אתם מכירים יהודי שלא מחכה לביאתו? למה לא? אם זה לא יפריע לי בעבודה, ואם לא יעשה לי פה פקקים פתאום באמצע, אני יודע, אבל שלא ייתקע, אני יודע, גם יש לי כמה תוכניות להשבוע, אחרי החופש, קודם כל עדיף, לא אוגוסט, לא מסודר, מה? חם מדי, גם סיגר מובצימר, והכל, שבוע, 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 מה זה, חיכינו כל כך הרבה, מה זה משנה, עוד שנייה, פחות שנייה. מה זה מי שאינו מחכה לביאתו? יש סיפור על שני יהודים זקנים, שני יהודים זקנים צדיקים חיו באותה עיירה, השם ירחם, האחד היה ליטאי והשני היה חסיד. למה השם ירחם? כי הייתה ביניהם אהבה עצומה, אבל אחרת זה היה ליטאי כזה וזה חסיד כזה, שאחרת היה שם רצח מזמן. בכוונה תחילה. כלומר, זה היה מלחמת, מלחמת שברים. אבל מה חיבר ביניהם? הם היו באמונה מופלאה במשיח, והם היו פשוט סיפור. שניהם כל הזמן משיח. אבל מה זה מאמינים? מחכים באמת, פשוט. הליטאי היה למדן, ליטאי אמיתי. כל מה שהוא למד, והוא חידש וחידש וחידש וחידש, כל מה שהוא למד, הוא גמר, סגר את העיניים ואמר עכשיו חברותא עם המשיח. הוא עשה סימולציה. המשיח בא, אני מראה לו את זה, אני אומר לו את זה. חידושים גדולים היה כותב, היו לו סודות שהוא היה שומר, רק למשיח. המשיח יבוא, הוא יוציא את הספר, הוא יראה לו מה? זה מה שהוא עשה כל הזמן. לאט לאט הספר התפתח והתפתח והתפתח, והיהודי הזדקן, היה בוידים, ורק הרבנית ידעה לעלות למעלה לבוידים, הוא כבר בקושי עלה, והיא הייתה מוציאה את הספר מדי פעם, להראות לו איך זה מתפתח. עוד מחר המשיח בא והוא מוציא את הספר, זה יהיה נחת למשיח. אין יום שהוא לא כותב למשיח, מתדבר איתו, לומד, הכל הוא. מצוין. החוסיד גם כן לא היה לו שנייה בלי משיח. אבל הוא היה חוסיד. הוא אמר, יש הרבה יינות בעולם, אבל יש רק יין אדום אחד. חבל על הזמן, אמיתי, שרק אני יודע אותו. את כל הכספים שהיו לו הוא קנה חבית שלמה, וכל ערב הוא היה שם שתי כוסות. אחת לי, אחת למשיח. המשיח לא גמר, אז הוא גמר את שלו קצת שריים. אבל הוא הסתדר, שראי מזה, שראי מזה, הכוסות נשארו ריקות, הוא נשאר תמיד עם המשיח. ואת החבית הוא היה מעלה לבוידים, כמו הסיפור הקודם. וכל פעם היה שותה, וכל פעם פילי פלאות. אשתו אומרת לו, אתה 50 שנה שותה וזה נשאר, הוא אומר, זה של משיח, זה ניסים. זה נכון שהחבית הפכה להיות קלה, אבל נשאר יין כל הזמן. יום אחד, זקן לבן, כמו בסיפורים, דופקים בדלת של הליטאי, משיח הגיע. התרגשות עצומה. רועדים כמבקירה, ומביאים מהר את הספר. היהודים ברעידות, הוא לא יכול לך להוציא מילה מהפה, הוא אומר למשיח, כל יום, תראה מה למדתי, תראה את הסוגיה הזאת, המשיח יודע ללמוד קצת, כתוב שהוא מריח ביראת השם בריח, עובר על הספר ככה מההתחלה עד הסוף, רואה את כל הדברים, פותח את הסודות, שנייה אחת נהנה, גומר, אומר לו, זהו? היהודי לא נעלב מהמשיח, מה אכפת לו, שגיד מה שהוא רוצה, כך שהמשיח יבוא. הוא אומר עוד פעם, זהו? ואז היהודי אומר לו, לא, לא, יש לי עוד המון. באת מוקדם מדי. הוא אומר, בסדר, אני אחזור עוד מעט, הולך לחסיד. החסיד מתרגש, מוציא את החבית. משיח פותח, על המשיח אי אפשר לעבוד, נגמר. אומר לו המשיח, היה עין טוב, אבל זהו. אומר לו, מה אני יכול לעשות? באת מאוחר מדי. אתם מבינים מה זה מחכה לביאתו? אתה יכול לכתוב חידושים על כל הש"ס. וכשהוא יגיע, זה לא יסתדר לי עם הפשט. אני בדיוק באמצע הכנה של שיעור כללי, ופתאום הוא נתקע פה עכשיו. מחר, יותר נוח, לא עכשיו, לא, זה גם לא... פעם באמצע שיחה אצל הרבי, אז הוא דיבר משיח, 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 אז היה שם אחד שאמר לו, אבל כתוב שמשיח לא בא... בלילה, והוא לא בא בשבת בלילה, וכשהוא סיים, הרב אמר לו, גמרת? המשיח כבר יענה לך על השאלות שלך. הוא יסתדר עם זה. באמת, יש לך קושיות, הוא יודע לך לענות. מה זה מי שאינו מחכה לביאתו? אתם יודעים מה זה מי שאינו מחכה לביאתו? זה דבר מדהים. משיח פירושו שהכל, הכל, הכל, אצל השם יתברך אפשר, והכל יכול להיות כערף עין. מה אומר משיח? למה קשה לנו עם משיח? למה קשה לאדם המודרני עם המשיח? למה קשה גם למודרני, תסלחו לי בעברית, הדוס עם המשיח? כי האדם המודרני, שינויים זה תמיד. האדם המודרני יתרגל לתהליכים. זה לא רציני. בחפ זה... זה לא רציני. זה לא, לא רציני, זה מתרגש. מחר זה ייפול. זה נכון. ילד מתפתח לאט לאט, תהליך, נכון? תגיד, ואין הפתעות? אין משהו בבום? לא שמעת על אף אחד, לא עלינו, אני לא יודע מה, שאיזה מכה, איזה ייסורים, איזה תאונה יפכה אותו לטובה? כן, אבל לא בונים על זה. אתם יודעים מה זה מי שמאמין בו? מאמין במשיח. אבל המציאות היא מציאות. אני יכול להתקדם טיפה, שתי טיפות. אתם יודעים מה זו אמונה באמת במשיח? אמונה באמת במשיח זה שהכל אפשר. הכל אפשר, אני אתן לכם דוגמה למה זה הכל אפשר. אתם מכירים את היהודי ההוא, עצבני, חבל על הזמן, אבל זה לא אשמתו, זה דור רביעי. מכירים? זה בגנים. זה לא הוא בכלל, זה העדה. מכירים? הוא 100%, אבל זה מקובע, זה אין מה לעשות. מכירים? אתה לא מאמין במשיח. אתה מאמין בעדה. במשיח אתה לא מאמין. לחכות לביאתו פירושו, שעכשיו זה יכול להתהפך. כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. צפניה. כי אז אהפוך אל עמים. אתם יודעים למה משיח נולד בתשעה באב? כי זה סוד ההתהפכות. אתה יכול לחיות שני דברים ביחד, תהליכיות וידיעה שהכל יכול להתהפך. אתה יודע שלכל תרופה יש תופעת לוואי? לתרופה של צמיחת גאולתנו יש תופעת לוואי. אתה פחות ופחות מאמין במשיח. אתה מאוד מאמין בצמיחה, ולאט לאט פחות ופחות במשיח. תיזהר, מותק, תיזהר, הקודש ברוך הוא לא חייב להתחשב בפשלות שלך. ודאי שאתה יודע את כל התורה, אבל גם הקודש ברוך הוא יודע קצת. ולמשיח יהיה תירוץ גם על השיעור האחרון שלך. הוא יסתדר עם השאלות שלך. הוא יודע לבוא בלילה, יודע לבוא ביום, הוא יסתדר, גם את הרמב״ם הוא יודע, הוא יסתדר הכל. כי אז זה אפוך. אני אמרתי פעם למישהו, תיזהר שמרוב צמיחת גאולתנו לא תעשה מהגאולה צמח. הוא רצה להרביץ לי. אבל אני חושב כך. האם אתה יודע להכיל שני דברים ביחד? שמשיח פירושו היפוך. אם לא, תחזיקו טוב. אתה לא מחכה לביאתו. אתה תשמח מאוד שהוא יגיע בזמן שזה נוח. כשהתהליך יסתיים. כשנגמור לצבוע. אתה גם לא מאמין שבאמת אתה יכול להפוך את המידות שלך. שבאמת אתה יכול להתהפך. שבאמת אדם יכול לעשות תשובה. שבאמת יש סליחה. זה המושג. אתם יודעים מתי משיח נולד? בתשעה באב. בתשעה באב נולד משיח. וכשמשיח נולד, זה היום שבו קלו מתי מדבר, זה היום שבו יורדים המדויקים לבורות. 100% שאני הכתובת, כי אין אפשרות נוספת. בט"ו באב קלטו את סוד ההיפוך. נכון שנגזרה הגזרה שהותר שבט בנימין לבוא, נכון? שנאסר שבט בנימין, נכון? אבל גזרה עצובה חייבת להתהפך. כי הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם כדי ששבט בנימין יהיה אסור בקהל. איזה תהליך? 100%. וצריך להחזיק ראש עם שני מקומות. עם אמונה בתהליך ועם סבלנות גדולה בצמיחה, ועם ידיעה שאני מחכה לביאתו. וזה שאתה יודע את השס, לא משחרר אותך מהטעות של באת מוקדם מדי. ט"ו באב הוא יום כמו יום הכיפורים. אתם יודעים מה זה יום הכיפורים? זה יום ההתהפכות. מה זה יום הכיפורים? שזדונות נהפכים לזכויות. זה פורים ככיפורים, זה פילי פלאות, זה היה ונהפוך. זה ההיפוך. זה ההיפוך. ונהפוך. נהפוך הוא. הוא ההופך.
כפורים.
כפורים. וט"ו באב זה יום ההיפוך. זה דבר פלא פלאות. זה יום ההיפוך. כשהכל מתהפך, אז יש שמחה. למה אני לא שמח בחיים? כי אני לא מאמין שזה הפיך. לא מאמין שזה הפיך. אם הייתי מאמין שזה הפיך, כל החיים היו שונים. כתוב ברמב״ם משפט שתופס אותי מאוד מאוד. אתם תתפלאו, כי זה, מי שמכיר יודע שזה, זה לא הרמב״ם, זה כבר גמרא. אז לא תבינו למה אני כל כך מתפעל מזה ברמב״ם. הרמב״ם אומר, כבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה, נו, ומיד הם נגלים. מה אני מתפעל מזה? זה גמרא מפורשת. אני אגיד לכם מה אני מפעל. הגמרא אומרת הרבה דברים, אבל הרמב״ם פוסק רק הלכות. סוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגלים. זה הלכה או הבטחה? הבטחה, נכון? מה זה פה עכשיו? ופרסי ניחומים? זה התחייבויות? זה קריאות עידוד במצבים קשים? זה רמב״ם בהלכה עכשיו. אני אגיד לכם איך אני מבין את הפשט סוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגלים. ישראל זה כל אחד, נכון? גם ישראל שחטא הוא ישראל, נכון? זאת אומרת, גם אותי אפשר להכניס, גם אני ישראל. אני מסתכל בראי, ואני אומר, ריבונו של עולם, מדבר דוגרי, אף אחד לא שומע חוץ משנינו. אפשר לדבר חופשי, סבוי דדוס. בטח שסוף ישראל לעשות תשובה. בטח שהכל יהיה בסדר. אבל די, נו, תכריז עליי מקרה חריג. אתה מבין שאין סיכוי. די, הרי אתמול בערב נפלתי בפעם ה-700,000 באותו סיפור. מספיק, נו. העיקרון מובן, אני פספוס. חסר, מה שעושה? כלומר, אתה לא מאמין שסוף ישראל לעשות תשובה. אתה מבין למה אין גאולה? כי אתה לא מאמין שאתה יכול לעשות תשובה. כשאתה תבין שסוף הישראל הזה לעשות תשובה, מיד נגלים. כל עוד יש דאגה כי אתה לא מאמין שהכל הפיך, למשה רבינו לא מתייחד הדיבור. שמעתם מה קרה בט"ו באב? משה רבינו 38.5 שנה לא זוכה שהדיבור יתאחד אליו פה אל פה. אלא בחזיון לילה גמגום. מה? למה? כי אני לא מאמין במשה. כי אני לא שמח. כי אני דואג. כי אני לא מאמין שהכל הפיך. לא גבלת. אתם יודעים מה היו עושות בנות ירושלים בט"ו באב וביום הכיפורים? מה הן היו עושות? מה הן היו עושות? איזה צורה גיאומטרית הן היו עושות? מחול. זה סוד ההיפוך. במחול אין ראש ואין זנב. אתה יודע איך הגמרא הזאת מסתיימת? עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים. המפרשים שואלים, מה זה עושה פה פתאום? מה זה עושה פה? זה מה שזה עושה פה. בט"ו באב וביום הכיפורים בנות ירושלים מלמדות גיאומטריה אינסופית. כל מה שאתה רואה ראש, זנב, אמצע, שלושת רבעי, שורה שנייה, שורה רביעית, הכל בראש, יא אבני, הכל בראש. אבל עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים והוא נמצא ביניהם. ובנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים, ואז אומרים אנשי ישראל לבנימין, תערבו בקרמים, אמבוש, תצטרפו למעגל, במעגל אין מישהו שהוא ראש והוא זנב. אף אחד לא יכול להגיד לך כלום. אני הראש. הכל הפיך. זה הפשט שלא היו ימים טובים לישראל. אז מה המסקנה? הלילות מתארכים. אז תעשה אותם אור. נהיה יותר חושך. מצוין. כדי לגלות יותר אור. אז מי שמעריך בלילות המתארכים ומוסיף, הוא מבין את סוד החיים. ומי שלא, לא מבין את סוד החיים. אז הוא מאבד את הסוד הזה של החיים. צריך להמשיך, לכל זה יש עוד חצי. החצי הבא זה איך זה קשור להושע בן אלה עם הפרדסיות, ואיך זה, אבל זה כבר... אז זה ט"ו באב, זה ט"ו באב. זה יום מופלא. חג להשם מימים ימימה, שכתוב בספרים הקדושים, שלעתיד לבוא הוא יהיה החג הגדול ביותר. קראנו לזה שביעי של תשעה באב, אבל חג להשם מימים ימימה, זאת אומרת, זה החג הקדום שתמיד דיברו עליו. חג להשם ימים ימימה. ופשט אחרון, אתם יודעים מה זה חג להשם ימים ימימה? איזה יופי. שמעתם את בן? חג. מחולות. אתם יודעים ממי למדתי את זה? מיד אני נותן. פעם למדתי את זה מילד קטן חמוד. פעם בחנוכה, בחצור, עיר הקודש, בחצור הגלילית. במקום השיעור הקבוע, זה היה חנוכה, אז עשינו מסיבת חנוכה, וכל הילדים. ואז דיברתי איתם על סביבון ורעשן. אמרתי להם, שאלתי אותם, את הילדים, שאלתי אותם למה בפורים מסובבים רעשן, ובחנוכה סביבון. אז קודם כל, הם אף אחד לא הבין מה שאני רוצה, כי כבר עושים עם הסביבון מזמן ככה. הם לא מהדור של לפני הבריאה. טרום בריאה. אבל אני עשיתי כמו שפעם עשו, ככה. אז שאלתי אותם, והם הגיעו לתשובה, לכמה תשובות יפהפיות, שכמובן כמו ילדים, הם הגיעו לתשובות שכולם מכוונות ללמעלה, ומה שלא מכוון עוד לא ראינו. דברים נפלאים. התשובה המרכזית הייתה, פחות או יותר, שבפורים, הנס היה נס מלמעלה. מה אנחנו עשינו? כלום, התפללנו. חנוכה, מה אנחנו עשינו? לחמנו עם פילים, נכון? מקבים, מקבים, נכון? אבל הכל הפוך. אנחנו לחמנו, ונדמה לנו שזה אנחנו עשינו את הסיבוב. זה מלמעלה. בפורים, אנחנו לא עשינו כלום. סתם, התפללנו. כל הסיבוב היה מלמעלה. אנחנו בהתערות הדלתתא עשינו את כל הסיבוב. הרעשן הוא, טוב, יפה מאוד, ככה, לא חשוב, זה, ביררנו, דיברנו. אחרי שדיברנו בזה, בא אליי בסוף, 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 ילד חמוד, ואומר לי, אז מה שאמרת, שבשיר זה מאוד יפה, ובשיר, ולא הבנתי מה שהוא רוצה. אני לא הבנתי מה הוא מדבר. אני לא אמרתי כלום. הוא הבין את השיר, שרו אחרי זה סביבון, סוף סוף סוף, חנוכה, חג... והוא הבין חג יפה כל כך שרים שם, נכון? איך זה חג? חג יפה. הוא הבין, הוא שמע אותי, אני לא אמרתי מילה. הוא הבין שהפירוש חנוכה, חנוכה, הוא חג את זה יפה כל כך. ככה הוא הבין את השיר, מהדברים. כלומר, הוא לא הבין מה אני רוצה. כלומר, מה שאמרת, לא אמרתי כלום. כלומר, חנוכה, חג יפה כל כך. סובב את הכל. תינוק, לא תינוק, ילד שבע, אני יודע ש... הוא תפס שזה כאילו בהפוכה, כלומר, באמת הכל הפוכה, כי אני לא רואה אותו. סתם אני תקוע. בפורים זה חג להשם מימים למימה. אז כשחג להשם מימים ימימה, יוצאות בנות ירושלים וחולות. כי אז הפנמת שאתה יכול להיות המספר המדויק, אבל אצל השם יתברך הכל אפשר. ובאת מאוחר מדי. אני מחכה לך כל שנייה. וזה עכשיו יכול להתהפך. נו, אז בעזרת השם.